אהלן, וברוכים הבאים לחקולטה, ובשונה מבדרך כלל, היום אני אומר את זה לאנשים אמיתיים שמקליטים ביחד איתי, ופרק הזה הוא פרק מיוחד שמוקדש ליום הפתוח שהתקיים ביום שישי, ה-25 בפברואר, ב-9 בבוקר, בפקולטה לחקלאות ברחובות. אנחנו רוצים לספר על החוויה מהצד של מי שמתחיל את דרכו ולא מי שחזר כבר לפקולטה כחוקר. אז לצורך זה נמצאים איתי נבחרת מכובדת של תלמידים. אנחנו נתחיל עם ירדן, שתציג את עצמה. אז בבקשה, ירדן, תספרי לנו.
אז היי, אני ירדן. אני כבר בשנה השישית שלי בפקולטה. עשיתי תואר ראשון במדעי בעלי חיים, ועכשיו אני בתואר שני במדעי בעלי חיים ווטרינריה. חוקרת התפתחות עוברית.
רק נדגיש שלא במסלול להיות וטרינרית, במסלול למחקר.
מחקר, זה נכון.
מעולה. אז עכשיו נתחיל ישר מהמוקש בשיחה הזאת. לי קוראים שירן. אני גם הרבה זמן בפקולטה, בוגר מדעי הצמח בתואר ראשון, מסיים עכשיו את השנה העשירית והאחרונה. ואיתנו כאן עוד שירן, שקוראים לה שירן וסקר. בואי, תציגי את עצמך.
אוקיי, שירן וסקר. אני עשיתי את התואר הראשון שלי באגרו-אקולוגיה ובריאות הצמח בפקולטה לחקלאות. את התואר השני אני עושה במכון וולקני, ושם אני חוקרת וירוסים בזרעים. וזהו, עכשיו אני בשנה השנייה של התואר השני.
ואנחנו נעבור לאריאל.
אהלן, אני אריאל, שנה שלישית בחוג למדעי הצמח, וממשיך לתואר שני.
על הכיפאק, נעבור אל רוני.
שלום לכולם, אני רוני, לומדת בחוג לביוכימיה ומדעי המזון בשנה שנייה.
וליובל?
אהלן, אז אני יובל, סטודנט שנה בעצם מדעי הקרקע והמים.
ואינבל?
היי, אני אינבל, סטודנטית שנה שנייה בתואר למדעי התזונה.
באופן כללי, החוויה של הלימודים בפקולטה היא, אני יכול להגיד שבתור מי שגם יוצא לו לתרגל וקצת ללמד בפקולטה, היא מאוד שונה מהחוויה במקומות אחרים. אז אני רוצה שננסה לשקף החוצה למאזינים שלנו קצת את המיוחדות, וגם לחלוק דוגרי את איך זה להיות סטודנט בפקולטה. והסיבה העיקרית לזה שאני מדבר בעיקר עם תלמידים בתואר ראשון, היא שיש לזה כמובן הרבה צדדים, ואני רוצה לשמוע מכל החוגים, מכל הקשתות, והכנתי לצורך זה קצת שאלות של הכוונה. אז אני אשמח, בתור התחלה, בתור מי שעכשיו, ברגעים אלה ממש, יכולים כבר לבנות את המערכת שלהם לסמסטר ב', שנדבר על השמות של קורסים ומה באמת קורה בהם, כי לאו דווקא יש קשר ישיר בין הדברים, לפחות כשמסתכלים על הסל הכללי או על רשימת הקורסים בחוג. אנחנו נתחיל עם יובל, שיספר לנו.
אז הקורס שאני רוצה לספר עליו זה צורות מדעי הקרקע, שהוא קורס חובה בשנה ב' של קרקע, של אגרו-אקולוגיה ושל מדעי הצמח. אני מאוד מאוד הופתעתי מהקורס הזה, כי סוף סוף התגלו לי בו דברים ותיאוריות ששמעתי אותן שהן קורות, אבל לא ידעתי בפועל איך זה קורה ולמה זה קורה. האם אני יודע למה האדמה מתכווצת ולמה היא מתרחבת? מה קורה שם? איך קורה שם? האם אני יודע להבדיל בין סוגי קרקעות? יודע מה יותר טוב, כל מיני דברים שלא ידעתי אותם מראש, כאילו לא ידעתי מה בפועל קורה שם, רק ידעתי את התיאוריה. אבל היום קיבלתי איזה סוג של עובדה כזאת, מדעית, למה יותר טוב ומה קורה שם בפועל.
ומה ציפית שהגעת ליסודות מדעי הקרקע? איך חשבת שזה ייראה?
לא חשבתי שזה ייראה ככה, לא חשבתי שזה ייראה ככה לפרטים, והאמת שגם לא ידעתי שזה יהיה כל כך מעניין, כמו שזה לא נשמע הכי מעניין, אבל לא ידעתי שזה יהיה כל כך מעניין, כאילו ממש ממש הופתעתי לטובה. אני יכול לציין שגם לי אישית היה חוויה ממש ממש טובה עם המרצה, שאהבתי את האופן שבו הוא מעביר את הקורס, ובאמת שהופתעתי לטובה וגיליתי צדדים אחרים שלא ידעתי שקיימים, והאמת שזה גם נתן לי כאילו סוג של דרייב כזה להשתתף יותר בהרצאות ויותר בתרגולים, כדי באמת להבין מה אני עושה ולמה אני עושה.
כיפק, אני אספר גם שבשנה ב' עשיתי קורס של שחל אבו, שנקרא ביולוגיה של גידול תבואות, וחשבתי שנדבר על רכיבי יבול והסעה של סוכרים, ובסוף זה היה הקורס הכי מעמיק שעשיתי על חקלאות מעולם, בוגר בית ספר חקלאי ועובד בחקלאות מאז שאני זוכר את עצמי. בחיים לא הבנתי חקלאות יותר טוב משם, וזה הדהים אותי, כי דרך ההתמקדות במשהו כמו ביולוגיה של תבואות, אתה פתאום נחשף לעולם השלם שסביב השדות. ירדן.
האמת שאני רציתי להוסיף ממש נקודה קטנה לגבי קורס היסטולוגיה בשנה א'. זה קורס שתכלס אין לנו מושג למה אנחנו מגיעים, כי בשנה א' זורקים עלינו המון מילים גדולות כאלה, מה זה היסטולוגיה? ואז מגיעים לקורס שהוא תכלס מה זה כיף. בקטנה נוגעים בהמון רקמות והמון איברים של המון בעלי חיים ומשווים ביניהם וממש כאילו מתחת למיקרוסקופ, וגם המרצה היה מאוד טוב, אז סתם היה בא לי לספר על חוויה טובה שדווקא מהקורסים בשנה א'.
אולי, האמת ששנה א' היא באמת שנה שהרגעים הכיפים בה הם לעיתים קצת מרוחקים בגלל כל המבואות, אבל אצלנו, במבוא למדעי הצמח, זה ממש, אני חושב שזה מהמקרים הבודדים שאתה בדיוק מקבל את מה שחשבת, וזה באמת מבוא לכל מדעי הצמח אחר כך. אוקיי, אז זה היה קצת רציני. אני אספר מהחוויה האישית שלי שהשמות האלה של הקורסים הם לעתים די משעשעים, בעיקר כי כשאתה מדבר עם חבר'ה שכבר לומדים בפקולטה, הקורסים קצת משנים את השמות שלהם. למשל, הקורס על הביולוגיה של, או גידול עצי פרי סובטרופים, הוא נקרא בפי העם אבוקדו.
אני לקחתי עכשיו קורס שנקרא כשרות בשבת, שזה הקורס נראה לי הכי מוזר שהיה לי. כאילו, אני לא הבנתי מה הקשר כשרות בשבת לבין מדעי התזונה, אבל זה היה קורס מאוד מצחיק, לומדים איך לשחוט חיות, איך זה כשר, איך חפצים פתאום יכולים להיות כשרים כשהם תוצרת סין. אהבתי מאוד, קורס
הדבר. ההבדל בין, נכון? בין סילים ממתכת לסילים מחרס?
לא נכנסנו כזה לעומק, אבל כלי זכוכית, אשכנזים חייבים להפריד בזה בשר וחלב, ולמזרחים אפשר גם וגם באותה צלחת. לא ביחד, אבל לא בזמנית.
אוקיי.
אז בבעלי חיים יש קורס שנקרא תפוקה ואיכות מוצרים מן העוף, שזה באמת שם מאוד גדול לקורס על שניצלים.
אריאל, אתה עשית את מספור ומראה, או אם נספור אז נראה?
קורס אחסון פירות וירקות, שזה נשמע ככה שם מצחיק, אבל זה באמת מה שלומדים. באמת מהרגע שהפרי נקטף מהשדה עד הרגע שהוא מגיע לצלחת, אז זה לגמרי יוצא שזה קורס שימושי, שקיבלתי טיפים לחיים איך לבחור את הירקות בסופר, והבנתי איך לאחסן אותם, שהבנתי שבצל ותפוח אדמה צריכים להיות בחושך ובמקום יבש, ושלא כדאי לאכול פירות וירקות מבריקים, כדאי לכם לא לשים את העגבניה במקרר, תודו לי אחר כך.
יש קורס שנקרא פרקים נבחרים באיכות סביבה, הוא קורס בחירה של נז אחד, שרק באים אליו להרצאות, אין בו מבחן, אין בו עבודה, וכל שבוע יש מרצה אורח אחר. האמת שאני לא ידעתי שזה כל כך מעניין, אבל יש כאן דברים מטורפים כאילו מבחינתי. פעם הביאו למישהו מחברת בריאים, פעם אחת בענייני התפלה, פעם אחת בנושא בעלי חיים, נגע בכל תחום כזה או אחר בפקולטה, אני ממש אהבתי עליו.
טוב, אז אחרי שסיימנו להמליץ על קורסים, החיים הסטודנטיאליים הם הרבה מעבר. לפעמים, כמו שכולנו יודעים, גם על חשבון זמן שאמורים להיות בכיתה. אני רוצה לשאול על המעבר שקורה בתוך הפקולטה, על קצת החיים כסטודנט בפקולטה, ואני רוצה לדבר על רגעים מרגשים שקרו לכם בפקולטה. ירדן?
אז אני רציתי להשתתף בשני דברים יחסית גדולים ומרגשים שקרו לי בפקולטה. הראשון, נתנו לקורס באילת, קורס של הפקולטה נקרא חקלאות ימית, מומלץ בחום, וזה שבוע באילת, כאילו משהו שמאוד רחוק מהחיים בפקולטה, מהשגרה בפקולטה, וערב אחד היה באמת ערב בירות כזה, וישבנו ממש קו ראשון לים, ישבנו כל החבר'ה כזה מהתואר, והיה שיחה כזה ממש טובה ואינטימיות ממש גדולה כזה, שזה משהו שלא פוגש אותך ביום יום, בלימודים, בהוויה, ויצא גם שישבנו עם המרצה ועם אחד המתרגלים שלנו, והייתה באמת שיחה כזו ממש, שחזרתי הביתה ואמרתי, כאילו בסדר, לקחו אותנו לשנרקל, ולקחו אותנו לעשות באמת חוויה יוצאת דופן, אבל הקטע באמת יפה שהיה בקורס הזה, זה היחסים שנבנו והתמיכה שקיבלתי מאנשים, ובאמת החוויה שהיא הייתה מאוד אחרת ומחברת. זה היה בתואר הראשון, ואני לא יכולה להתעלם מהמחקר שלי ומהעובדה שבאמת לאחרונה קיבלתי תוצאות ממש מרגשות, ושנה וחצי של עבודה מאוד השתלמו, וכאילו זה איזשהו פריצת דרך מבחינתי, ותחושת סיפוק מאוד גדולה, ואני חושבת שגם אנשים שרואים את עצמם במחקר, יש מקום להגיד את זה ש... דברים טובים קורים, וזה נורא מרגש, וזה נורא כיף, ולהצליח במה שעושים, אז אלה היו שתי דקות המרגשות שלי.
לא יודעת כמה זה מרגש, אבל היה לי רגע מאוד מצחיק בפקולטה, שאני הייתי בשנה א', רוקנו את הבריכת דגים, ושרגע שרוקנו את הבריכת דגים, אתה מאוד מתרגש לראות את הבריכת דגים ריקה. אבל היה לי חברות שחילו לבכות, ואמרו, וואי, יש שם דגים, ושמוכים למות. אולי תוכלי לעזור לי להציל אותם. נכנסתי אני וידיד שלי לבריכת דגים, וקרה שהוא נפל לתוך העומק של הבריכת דגים, והוא סחב אותי איתו, וככה יצא שכמעט טבענו שם, שתינו.
וואי, יש סרטון על חבר'ה עם פריזבי שאף להם ל...
זה שותף שלי.
רק רוצה להגיד לתלמידי השנה א', באמצע של הבריכת דגים יש חור הרבה יותר עמוק, אל תיכנסו לבריכת דגים, תמשכו את הפריזבי בדרך אחרת. זה היה נורא מצחיק. זה הרבה יותר עמוק ממה שאולי היית מצפה. ענבל, רגע מרגש?
כן, אז אני אגיד שאת שנה א' שלי, סמסטר א', התחלתי בזום, כי היא קורונה, ואז סמסטר ב', סוף סוף חזרנו להיות פרונטליים. פתאום האנשים שאתה רואה בריבועים הקטנים האלה, או אלה שלא פתחו מצלמות, ואתה כל הזמן מדבר איתם בוואטסאפ, פתאום לראות אותם במציאות. זה רגע שהוא... זה ממש יום ראשון של כיתה א', הרמת התרגשות הייתה.
אריאל, יש לך משהו לשתף? שעומדת מאחוריך?
האמת שהיא בדיוק יצאה, אבל אני אשתף. אני את בצוג שלי פגשתי על הדשא בקמפוס, האמת, באיזה צהרי יום אחד, ככה. היה מאוד מרגש. ועם התקרית שקרתה בבריכת דגים, אני הייתי עד לאירוע, ואני חייב להודות שזה היה מאוד מאוד מצחיק.
טוב, אז דיברנו על הכיף. אני רוצה לקוות קצת. אני רוצה לשאול אתכם על האתגר הכי קשה מבחינת לימודים פרופר. הקורס הכי קשה, הרגע הכי קשה, תקופת מבחנים הראשונה, שאובייסלי היא נורא נורא קשה. אני אשתף ואגיד, לפני שנדבר על עננים קהים, אני כן אדבר על, על קרן השמש שעוברת דרכם, כי אחד הקורסים שהיו לי הכי קשים, אולי הכי קשה, היה ביולוגיה מולקולרית, והיום אני מתרגל אותו שנה שישית, למרות שהיה לי מאוד מאוד קשה, ואני אגיד שני דברים. א', האתגרים האלה הם אפשריים, גם אם הם קשים, וב', זה הרבה יותר קל ללמד את זה מללמוד את זה. ירדן, רוצה לשתף חוויה שלך?
אתה מגיע לתקופת מבחנים ראשונה, ואתה פשוט מבין שבלי אסטרטגיית למידה טובה ונכונה ובריאה לך, אתה לא מצליח. אני חוויתי עם זה איזשהו משבר כזה בתקופת מבחנים הראשונה, אבל מהר מאוד זה גם מתאזן, זאת אומרת, אתה מוצא את החברים, אתה מוצא את הסביבה, אתה מוצא את הדרך וזה עובד. כאילו, אני חושבת שזה פשוט הנקודת מפנה הראשונה, בסוף עולים על איזשהו מסלול שכן עובד וכן מצליח ועוברים ביוכימיה.
ואני אתחבר לזה, ואני רק אגיד שיש הרבה למי לפנות לעזרה, דרך האגודה, דרך הדיקנט, הפקולטה טובה בלהגיש עזרה, וגם המרצים עצמם ורוב המתרגלים. אני רוצה אבל לשמוע אם יש לכם עוד קשיים, לפני שאני מדבר על הפתרונות, ענבל.
אוקיי, אז אני אגיד שמבחינתי קושי זה, בפקולטה עושים 150 נס בשלוש שנים, בחלק מהתארים זה בארבע שנים, זאת אומרת שכל סמסטר אנחנו לוקחים מספר יחסית מכובד של קורסים, אז לי היה קשה להתאפס על עצמי מבחינת המספר קורסים ומתי כל קורס, מתי צריך להגיש את כל המטלות, אז זה משהו שגם חשוב לשים לב אליו. קודם כל, עדיף לא להיכנס לפער, כי קצת קשה לצאת מזה. אבל ברגע שאתה, כמו שירדן אמרה, עולה על הגל, אז כבר הכל הרבה יותר זורם וקל, ולא מרגישים את כמות הקורסים.
אוקיי. יובל, תוכל לשתף מהחוויה שלך?
כן, כמו שירדן אמרה שבאמת מקבלים איזשהו כאפה כשמגיעים לאוניברסיטה, אז אני גם לא רוצה להצטרף לזה מהצד של לקויות למידה. אני לסתם דוגמה לי תוספת זמן וכל מיני דברים כאלה בתיכון, וכשהגעתי לאוניברסיטה אמרתי בסדר, כאילו, בנון שלם כזה. אין צורך עכשיו להתעסק בזה. ובתקופת מבחנים ראשונה הבנתי כמה זה נחוץ וכמה כן הייתי צריך להתעסק עם זה עוד לפני הלימודים. כי קצת מבאס לא לסיים מבחן בגלל חוסר הזמנים, אז כל מי שיש לו לקויות למידה ומתכנן להגיע ללמוד, אז כן, נטפל בדברים האלה לפני. וכן, יש מי שדואג ומי שטפל, ודואג שאתה מקבל את הזכויות שלך ואת הטיפול שלך, כולל חונכים, כמו ששירן אמר פה, לי אישית היה חונך שעתיים בשבוע בביוכימיה, בחינם לגמרי מהדיקנת, אז כן, לדעת שיש פה את הגב הזה, וכן, מי שתומך בך ומטפל בך.
אתה יכול להגיד למי פונים, אם כבר העלית על זה?
כן, אני אישית פניתי לשרון מהדיקנת, ואחרי זה עבדתי מול ענבר, שכאילו הייתה כמו, לא יודע, נקרא לזה כמו בצבא, כמו סוג של משק כיתש כזה ישירה שלי. אז ענבר עבדה מולי, אבל בכללי שרון היא האחראית של הדיקנת, והיא דוד שמטפלת בדברים האלה באופן הרשמי.
מעולה ממש. ירדן? משהו להוסיף?
כן, אני רוצה לציין שאני גם פניתי לדיקנת של הפקולטה באיזשהו עניין רפואי, ובאמת שהעזרה שלהם מדהימה ויוצא דופן, יש למי לפנות, אז כאילו זה גם יש משהו מנחם בלדעת שאתה לא לבד.
אני חושב שבטח לחלקכם הכתובת לעזרה להתמודדות עם הקשיים הלימודיים הייתה גם הסגל הוראה עצמו, מרצים, מתרגלים, ואני רוצה לתת לכם במה לפרגן. אם יש מרצה או מתרגל שאהבתם במיוחד, שעשה לכם טוב במיוחד, זה הזמן להרים. אני אציין שחל אבו, שמלמד 5 קורסים בפקולטה ולקחתי את כולם, דודו וייס, שמלמד את בקרת הפריחה ואת פיזיולוגיה של צמח. יחד עם הרקע שלי בחקלאות, ממש נתן לי זווית חדשה על הדברים, ואני ממש אוהב את איך שהוא מלמד את הדברים. עכשיו כולכם תעננו ולא יראו את זה בפודקאסט, אבל אני אזכיר גם את סמדר, פזל, שמלמדת ביולוגיה של העץ, והיא מרצה בחסד ובן אדם מדהים, והקורסים איתה הם פשוט חוויה שאין כמותה.
הייתי רוצה לפרגן לאביטל וקנין, המדהימה, מדהימה, 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 שרואה את הסטודנטים, באמת, אמרתי לה פעם, כל סטודנט בשנה א' צריך אביטל שתחזיק לו את היד. היא באמת הייתה ממש חבל הצלה בשבילי בזמנים מסוימים.
יובל?
רוצה לפרגן ליהודה, הוא מתרגל שלי בכימיה פיזיקלית. באמת, כאילו אני לא יודע איך להכביר במילים, ונראה לי שגם רוני פה תסכים איתי, שהיא עושה גם כימיה פיזיקלית. פשוט בן אדם טוב, לא יודע להסביר את זה, מעביר את החומר בצורה מצוינת, שפיץ רצח. אני אגיד בענייני מרצים, יעל מישאל גם מרצה של כימיה פיזיקלית, אני מאוד 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 בקשר טוב איתה, אוהב את הגישה שלה, איך היא מדברת לסטודנטים, באמת. ודוקטור יעל אלמן, גם, באמת כאילו אין לי עוד מילים איך לתאר.
טוב, אז אני רוצה לפרגן לפרופסור אורן פרויד, שלימד ביוכימיה בשנה ב', והוא פשוט מרצה תותח שכל שיעור איתו יותר מעניין מהשני, והוא מעביר את החומר בצורה מדהימה ומעניינת, ככה שמאוד מאוד נהניתי ללמוד את הקורס הזה, וחוץ מזה שזה גם התואר שלי, אז כיף שמישהו כמו הוא העביר את החומר. ודבר שני, גם לדבר על פרופסור מירב סטי, שלימדה את כל שנה א', אני חושבת,
את כימיה,
כולנו. את כולם, כן, גם את כל השנים, הרבה זמן היא כאן, ובעיניי מרצה מעולה, אתם תגלו אותה שנה הבאה כנראה. ודבר שלישי, גם לפרגן לסירן שכאן יושב איתנו, ואני פה נטו בזכותו, כי הוא הכריח אותי לבוא ולדבר. אז הוא המרצה הראשון שאיכשהו לגמרי התחברתי אליו, ולגמרי אני יכולה להגיד שיודע ללמד בדרך אחרת מכל בן אדם אחר שלימד אותי לפני זה.
תודה רבה. אם אנחנו נשארים בביולוגיה מולקולרית, אני יודע שלענבל יש גם משהו לומר.
כן, אז אני רוצה להגיד גם על המתרגל שלי, אותי תרגל אופר, שהוא גם אחרי המתרגלים, נכון? מתרגל של מולקולרית. אז אני אתחיל רגע ממשהו כללי שהוא נוגע לכל המתרגלים. המצגות של ביולוגיה מולקולרית הן המצגות הכי טובות בפקולטה. כל כמה שקופיות, יש גיפים, יש תמונות מצחיקות, שכאילו עושה את השיעור הרבה יותר קליל וכיף. אז על אופר ספציפית, אבל אני יכולה להגיד שהוא משלב הרבה דברים קצת יותר מוחשיים, לא רק במצגות ודיבור, שזה סופר עוזר להבין את החומר. ואני אגיד שגם, אני מרגישה שהיה לו אכפת בקטע אחר מהסטודנטים ומאיתנו. אני יכולה להגיד שאני הייתי איתו כמעט כל הסמסטר בשעות קבלה, שערכו כמה זמן שהייתי צריכה, עד שהבנתי, עד שהאחרון הבין, וזה מדהים שאכפת לבן אדם. וזה גם כיף ללמוד ממישהו שאוהב את המקצוע שלו, שזה גם משהו שהוא לא תמיד מובן מאליו, שגם יש לו את התשוקה למקצוע הזה, וגם יש לו את היכולות של להסביר הכל. אבל אני רגע מסכימה עם רוני, ואני אגיד ששלושה מהשיעורים הסמסטר תרגלו אותנו אנשים אחרים, ביניהם אתה שירן, וגם דור. ופשוט ללא יוצא מן הכלל, כל מתרגל בביולוגיה מולקולרית טוב, ואני יכולה להגיד לדעתי כמו כולם, שזה הצוות הכי טוב בפקולטה של מתרגלים.
זה מאוד מאוד מחמיא לי, אבל אני אגיד שבאופן כללי אני חושב ש הקשר בין סטודנטים למתרגלים וגם בין סטודנטים למרצים בחלק גדול מהמקרים הוא אחד הדברים שהכי הקסימו אותי בפקולטה. מעולם לא קיבלתי תגובה צוננת או לא נעימה או לא עניינית, ואני חושב שזה מהיתרונות הגדולים שלנו. אני אפנה גם לאריאל ואנחנו נסיים עם שירן תכף.
אני אז רוצה להרים לחוקר בפקולטה שהעביר לי בשנה א' את הקורס של חקלאות הצומח בישראל, שוקי סרנגה. יש לו ידע ענק, באמת מטורף, בכל מה שקשור בחקלאות עצמה, מבחינה פרקטית, ובמיוחד בקוטנה וחיטה, וגם טף, וכל פעם שהייתה לי שאלה או שצריך עזרה, הוא תמיד כאילו היה נכון לעזור, פשוט חוויה של מרצה.
הוא גם חוויה של מנחה, אני יכול להגיד מחוויה אישית. שירן וסקר.
אני רציתי, האמת, להודות למי שמעביר את הקורס של גנטיקה מולקולרית, לאלון סמך ולאסף מוסקונה. בתור אחת שהתחילה את המאסטר שלה, עם ממש טעימות קטנות, כאילו, של הביולוגיה מולקולרית, קורס מהמם, פותח את הראש. גנטיקה מולקולרית, זה באמת הכניס אותי לעניינים בתוך המאסטר שלי. הקורס הזה פשוט פיזר את הפחד שלי, אפשר להגיד.
דיברנו על הקשיים, דיברנו על יתרונות, דיברנו קודם על החוויה המרגשת. בואו נדבר על על היום-יום שלכם עכשיו, ואחר כך נדבר על העתיד ונסיים. אז אני אתגר אתכם, ואני אגיד לכם, תבחרו אחד מהדבר הבא. אני רוצה שתספרו על המקום, או גיאוגרפי, או בזמן, שאתם הכי אוהבים בפקולטה. אני אספר על שלי, כשאתה מתחיל להיות תלמיד מחקר, או כשאתה עובד במעבדות, יש לך את הפינה שלך, ויש מקום שבצד הפחות פופולרי של בריכת הדגים, שאם יושבים שם בשתיים בצהריים, אז כל הפקולטה מולך, זה כמו לצפות בחוות נמלים שכזו. כל מיני אנשים מאוד עסוקים, הולכים ומחייכים, זה רגע שאני מאוד מאוד אוהב, ואני מקפיד עליו, קפה של צהריים, מול הדשא, לא על הדשא.
אוקיי, אז נראה לי שאני לוקח פה לכולם את המקום, אבל נראה לי שאני כמו הרחבה המרכזית של הדשא. לראות אנשים, יש בזה משהו שמבחינתי כאילו ממלא אותי כזה, סוג של אושר כזה בהפוגה כזאת ביום.
חוויה שלי מהתואר השני היא קצת אחרת, ובבניין וטרינריה יש את גשר וטרינריה, ומדי ערב אני דואגת לצאת לגשר ולצפות בשקיעה. זה באמת רגע כזה שהוא גם מאוד יפה בעיניים וגם מאוד יפה בנפש, וזה הרגע שלי.
אני נאלץ להיות לא מקורי ולהסכים איתכם על הדשא. ובמיוחד ביום רביעי, באזור 10 כזה, כשיש פופים ומחצלות ויש שמש שהיא בדיוק כאילו לא חמה מדי, לא קר מדי, עם הבירה, קצת מוזיקה, וזה עושה לך את היום.
המקום שלי, כמה שאני לא אהיה מקורית, כן, כי אני מעצבת של הטפטפת כמובן, אבל זה הטפטפת, הייתי שם, הייתי שנתיים במעונות, ולמי שלא מכיר, זה הבר של הפקולטה, אני נמצא באזור של המעונות, ועכשיו כרגע אני הברמנית שם, עם כמובן עם הצוות שלנו, וכן, אני יכולה להגיד שהטפטפת, לפחות בשנתיים הראשונות שלי, פשוט הצילה אותי, אפשר להגיד ככה, מכל ה... פשוט לנקות את הראש, תבואו, תנקו את הראש, ופשוט מאפס אותך, מאפס אותך ליום שהבא.
אני רק בשוק שאף אחד עוד לא דיבר על הבירה ונשירה, זה האירוע, זה כאילו אין משהו יותר משמח מבירה ונשירה. בואו, תשירו, תרקדו, יהיה כיף.
אז סיימנו עם ההווה ואני אשאל אתכם קצת על העתיד. ירדן ושירה נתן תענו אחרונות, אבל תוך כדי החשיפה והלמידה של הקורסים, הרבה פעמים אנחנו מגלים שיש צדדים שבכלל לא חשבנו עליהם, של המקצוע, ומעניין אותי לשמוע מכם מה היום בתור סטודנטים, שנה שנייה, שנה שלישית, בתואר, אתם יודעים שאפשר לעשות עם המקצוע שלכם שלא ידעתם לפני, או תתי תחומים שלא חשבתם עליהם כשנכנסתם. אני אתחיל עם אריאל, שאני יודע שרואה רחפנים בעיניים.
אמת, האמת היא שכל התחום הזה של רחפנים, לוויינים, חישה מרחוק, זה משהו שדי נחשפתי אליו. בעצם בלימודים בפקולטה, במיוחד בשנה ג' בקורס החלשה מרחוק של איתי הרמן. כן, וזה פותח אופקים חדשים, זה מסקרן מאוד. חוץ מזה, אני גם אגיד שמשהו שאני נחשפתי אליו, שלא בהכרח היה לי אינטואיטיבי כשהגעתי ללימודים, זה ההתאמה של צמחים לתנאי הקה, באופן של השבחה אולי יותר, או הכנסה של גידולים חדשים לארץ, שמתאימים לארץ, גם כחלק מהעבודה במעבדה בפקולטה, שתורמת המון אגב, מומלץ בחום. אני חושב שנחשפתי לכל הדברים האלה, ממש בעיקר בשנתיים האחרונות, ומומלץ.
אני גם מתחבר לעניין של לעבוד במעבדות, גם לי זה פתח מלא אופקים, וזה מאוד עזר לי להוריד לקרקע את הדברים שלמדנו.
האמת שאני כן הייתי מודעת, אבל לא ידעתי עד כמה. לא ידעתי שאני הולכת לעשות תואר שני, והיה כמה חודשים שחשבתי מה אני אעשה עם עצמי, וכאילו ישר אחרי התואר, ובעבר הייתי בתחום החינוך, הייתי עובדת עם נוער בסיכון, ואיכשהו התגלגלה אליי הצעה לעבוד עם נוער בסיכון בתחום של הדבורים, כלומר ללמד אותם איך לגדל כוורת, מעין איזשהו גינון טיפולי כזה, אבל רק באמצעות דבורים, ופשוט כאילו למצוא להם איזושהי תעסוקה, ללמד אותם את הקורס הזה. אז זה חלק מההצעות שקיבלתי, המון המון בתחום החינוך. אם יש מישהו שזה מדבר אליו, אז שתדעו שבאגרו, לפחות כאילו אני קיבלתי המון הצעות, גם בתחום של ההייטק, לבוא את הדבש מלאכותי והשבחות וכדומה, אבל תחום החינוך קיבלתי גם הצעות מאוד מאוד מעניינות.
אני גם אשמח להצטרף. אני אישית קצת הייתי יותר מופתע, גם כמו שאריאל אמר. לפחות בקרקע בשנה בית פייתון הוא קורס חובה, קורס תכנות, ואחריו אפשר להמשיך לעוד קורסים שונים, מעבדה באגרוטק וכו'. אני מאוד מאוד הופתעתי כשנכנסתי סתם לאיזושהי שעת קבלה אצל אחד המתרגלים שלי בקרקע, וראיתי שהוא ממש מתעסק עם פייתון ביום יום בתואר השני שלו, והבנתי ש... זאת אומרת, אם כל הזמן אמרנו שההייטק הוא פה בחקלאות, אז הוא ממש ממש פה, זאת אומרת, אתה מתרגל שלך יושב ושהוא עושה כל מיני קודים בפייתון ודברים כאלה, והוא בונה חיישנים איזשהו מחקר, זה ממש ממש מרגנים, ואתה כאילו מבין שזהו, זה פרופר פה, זה לא סתם סיפרה. אני יכול להגיד שאני אישית קיבלתי עכשיו את שהיא הצעת עבודה גם באיזושהי חברה של, גם בתחום הזה של ההייטק, של כל מיני נתונים וכאלה, כל התוכנות מפות, החקלאות המתקדמת, תכנוני חוות.
במדעי התזונה אנחנו בעצם מתחילים את התואר שלנו לפני שנת הלימודים האקדמית הרגילה. יש לנו קורס שלם קטן של נז אחד לדעתי, שהוא עוסק בהיכרות עם עבודת הדיאטן, כי כולם ישר חושבים שזה לעבוד בבית חולים, קופת חולים או להיות עצמאית, אבל בעצם יש הרבה מאוד סוגים של להיות דיאטנים, זה לא דבר אחד שהוא מאוד כללי, יש דיאטן בחדר כושר, יש דיאטן של הפרעות אכילה, יש דיאטן שעובד בחברות כמו אוסם ועוזר שם עם המוצרים והסברות, יש גם עבודה בבריאות הציבור, למנוע דברים ולא רק לבוא אחר כך ולנסות לתקן את מה שנעשה, אלא להסביר והסברה, וגם קורס מאוד מעניין שבעצם מגיעים לנו מכל התחומים ומסבירים מה זה, כי זה לא כמו שזה נשמע או כמו שאנחנו חושבים שזה, זה יותר מורכב.
אני רק אגיד רגע לצורך ההקלטה, שעוד מקצוע שלא חשבתי שיהיה בפקולטה זה פודקאסטר, אבל מתברר שהתחום שלנו, בגלל שהוא מקיף את כל האנשים כל הזמן, ואני בהחלט יכול להגיד את זה על כל החוגים, מגיע למקומות גם על הגלובוס וגם חברתיים שלא ציפיתי. אני חושב שאין הרבה פקולטות שבהם כל נושא המחקר והלימוד הם באמת רלוונטיים ליום-יום. אני מתאר לעצמי שכאילו יושבים לאכול ארוחת ערב ומנסים להתחיל לספר את הסיפור באדמה ולסיים את זה במה מהמצרכים שעל השולחן אנחנו רוצים לצרוך. הרבה יותר מעניין לאכול עם בוגרי פקולטה מאשר עם בוגרי פקולטות אחרות. אז תודה ליובל ורוני ושירן וירדן ואריאל וענבל. ואם אתם שומעים את הפרק הזה ומעניין אתכם לשמוע מה עוד עושים בפקולטה ואיך זה נשמע לדבר עם חוקרים, אתם יכולים לחזור לפרקים קודמים של הפודקאסט הזה וממש לשמוע את החוקרים מספרים על המחקר שלהם. ותודה לכם ולכן על ההאזנה.
זה היה ביום הפתוח.